שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של מורים דרך. אני מאוד שמח שהצטרפתם אלינו, ואני גם מאוד שמח שהצטרפו אלינו לימור סופר פטמן, פסיכותרפיסטית ופסיכולוגית חינוכית יישומית, והרב דוקטור מיכאל לייטמן. ואנחנו היום עושים מקבץ השלמות לגבי נושא שדנו עליו בתוכניות הקודמות, אבל הוא נושא מאוד חשוב בהתפתחות הילד, דווקא ראשית ההתפתחות שלו. ואנחנו קיבלנו המון שאלות מאנשים שצפו בתוכניות, ומתוך הצפייה התחילו לנסות דברים גם בצורה מתודית וגם בצורה פרטית, ושלחו נושאים שהתקשו איתם. וניסינו להרכיב, וגם הרכבנו כאן תוכנית, שבתוכנית א' היא תהיה טובה למי שכבר צפה ורוצה להרחיב אופקים, וגם מי שלא ראה מאוד את התוכניות שלנו ומצטרף עכשיו יוכל פשוט ככה להיכנס לזרם, ואני בטוח שלא יהיו פה דברים שבשבילו יראו לא מוכרים או מורכבים, אלא להפך, מחדשים ופורסים דרך חדשה. אז אנחנו נתחיל. אז לימור, בבקשה.
שלום הרב לייטמן.
שלום. מוכן להתקפה.
אוקיי. כן, זה קצת נשמע ככה.
כן.
בתוכניות קודמות, תיארת שככה הילד נמצא גם מחוץ לרחם, או צריך להימצא למעשה מחוץ לרחם, גם סביב הזה, קראת לזה כמו איזה רחם סביבתית. הוא צריך להיות כמה שיותר ליד האימא, וכמה שיותר בהשגחתה. ולמעשה הגדרת את זה, כמו שיניקה עד גיל שנתיים, הגדרת את זה ממש עד גיל שלוש, שכדאי שהוא יישאר בסביבת האימא, אפילו אמרת כמה שיותר קרוב, אם הבנתי נכון.
כן.
נכון?
אנחנו גם כן רואים שבהרבה אומות העולם, ככה, בהרבה תרבויות, זה קושרים ילד מאחורה, מקדימה, או ככה, זה
דווקא בתרבויות, כאילו יותר פרימיטיבי, כן, אבל שבאמת יותר קרובות לטבע. בתרבות המערבית מאוד מקובל לנתק ילדים בגיל צעיר, אפילו להחליף את הדמות שמטפלת.
כן, אני חושב שזה יגיע להם גם כן עם ההתפתחות הדת.
זה יגיע גם ההתפתחות הדתית.
כן, לראות את הטבע שלנו כמשהו רע, כמשהו נגד הנשמה, כמשהו שנבזה, שצריכים לעקור, שצריכים לבזות את הגוף וכן הלאה.
אז איך זה נראה לך קשור לזה שהפרידו ילדים?
כי אז התחיל גם כן כל החינוך הזה פוריטני, ולהכניס את הילדים למצבים קשים, אפילו למלכי אנגליה, כן?
כמו החינוך האנגלי,
כן,
השמרני
נובע,
מאוד.
כן, זה הכל נובע מהתפשטות הנוצרות במיוחד. כן.
אבל למעשה זה די מקובל היום, גם ילדים מאוד צעירים להוציא מהבית. מה שכן, אני כן עסוקה בעניין הזה של גיל שנתיים, וגם קיבלתי הרבה שאלות על זה, כי באמת סביב גיל שנתיים, גם בגישות הפסיכולוגיות, רואים שיש איזו התפתחות ככה בכל זאת לכיוון העולם, ואיזו התעניינות מאוד גדולה של ילדים.
אני לא אומר שלגביל אותו, ובאמת
שמחוץ
לרחם כמו בתוך האמא, לא. אבל הוא צריך להרגיש את הביטחון של הגדולים, שהגדולים מטפלים בו. על זה דיברתי בלבד. זה אומר שלא ירגיש את עצמו שהוא דווקא נמצא בעולם הפתוח, ואז הוא כל הזמן חושב רק איך לסגור את עצמו לאיזושהי פינה ששם לא יכולים לגוע בו ולהגיע לה.
אתה תראה לי שהוא צריך להתגונן.
כן, זה דווקא כדי להתפתח, נכון, הוא צריך כל הזמן להרגיש שהגדולים לידו ועוזרים לו, והוא תמיד נמצא כמו על ידיים של גדול, והוא אומר לגדול לך לשם ותעשה זה ותעשה זה.
כמו שהם אוהבים לכוון את הגדול הזה, החזק לטובתם.
כן, וזה טבעי וזה נכון.
אבל הגדולים האלה, זה חייב להיות ההורים שלו, או שבעצם הדמויות של הגן
בכל זאת מי שיכול
להחליף את זה.
כן, אבל בצורה טבעית הוא יותר מכולם זקוק בכל זאת באמא.
בכל זאת יש
את הצורך. כן, ומה שאנחנו כן צריכים כאן בכל זאת להוסיף, אבל בכל היתר הדברים, חוץ מהספקת הביטחון
הרגשי,
כן, אנחנו צריכים לראות את הילד מגיל ממש אפס, שהוא מסתכל על העולם בעיניים מאוד מאוד בוגרות. לנשמה אין גיל. ואנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו, אפילו בגילאים האלו, אנחנו לא יכולים לעורר את ההתרגשויות האלה, התפעלויות האלה. אבל עד כמה שאנחנו היינו עוקבים אחרי הגדולים, והיינו רואים מה שהם עושים, רק לא היה לנו אפשרות להגיד משהו, אלא אנחנו היינו סופגים את זה ומבינים את זה בצורה שפשוט היו מסתכלים עליהם ויודעים מה שהם מבצעים, ואפילו לפעמים נדעמים עד כמה ששטויות הם עושים, ודברים הלא נכונים כאילו, ולא טבעיים, והיה צריך לעשות כך או אחרת. ילד שהוא ממש עדיין מונח על השולחן או על המיטה, יכול כך להסתכל על הגדול.
אתה אומר שאם היינו נכנסים לעיניים של ילד, של תינוק.
כן, היינו
כך רואים. היינו בעצם מרגישים שהמבוגרים עושים איתו הרבה טעויות.
הם מסתכלים מתוך עצמם, מתוך הנשמה, הם מסתכלים כך אלינו. והם לא מסתכלים לפי הגיל שלהם, אלא ממש לפי לפי בגרות, לפי גדלות של הנשמה.
וזה דבר שהוא מושפע מתקופה? זאת אומרת, זה דבר שהוא חדש?
הוא גם כן מושפע מהתקופה שלנו במיוחד, אבל אפילו שגם בכל היתר הגילאים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד כך, שאם אנחנו ניתן לילד התפתחות הנכונה בגיל הקטן ביותר,
ממש אפס.
כן, לא שאנחנו נכניס לו מתמטיקה, פיזיקה וכל הדברים, אלא שאנחנו נתייחס אליו לכיוון ההתפתחות לפי הטבע שלו, אנחנו נראה שיש בו כזה פוטנציאל, יכולת, הכנות מצד הטבע שהוא מבין הכל. הוא לא מסוגל להיות בקשר איתנו מחוסר כלי תקשורת איתנו, קומוניקציה עדיין חסרה בינינו, כי זה באמת דבר מלאכותי שהעולם שלנו פיתח. אבל מצד הטבע הוא יכול לראות את הדברים בצורה מאוד מאוד רצינית, בוגרת, שממש עושה ביקורת עלינו.
כאן מיד עולה שאלה שדיברנו עליה לפני התוכנית, מה זה נקרא לפי טבעו? כן, כשאמרת אם מתייחס לילד לפי טבעו, אז שואלים באמת העיקרון הזה של חנוך לנער על פי דרכו או על פי טבעו, איך זה נכון בגילאים האלה, בגיל הרך? אם תוכל לפרוט את זה קצת.
אני הייתי אומר כך, ש צריכים לא לפחד, לא ש ממש לתת לו ולתת לו כל מיני דברים להתפתחות, אלא אפילו בהתייחסות אליו, להתייחס אליו כמו למישהו שהוא גדול בפנים, ורק בצורה חיצונית, גופנית, הוא בינתיים מוגבל. וזה יותר טוב לילד. הוא יותר יבין אותנו. דווקא המשחקים האלה וכל מיני
ניסיונות לדבר בכל ילדותי,
כן, וכל הדברים האלה, זה 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 ההפך. אנחנו מכניסים אותו לאיזשהו תהליך של פיגור,
כאילו אנחנו מכניסים בו תבנית שהיא מפגרת אותו. ולא,
כן, נכון.
אני חושבת על מה שאמרת קודם, שמה זה טבעו, שכל כך הרבה גישות פסיכולוגיות דיברו על זה שהאדם הוא יצור חברתי, שהאדם, כל ההתפתחות של התיאוריות ההתפתחותיות דיברו על זה שילד לא מתפתח לבד, ילד מתפתח בסביבה, ילד מתפתח מול אמא, ילד מתפתח באינטראקציה. אבל כאילו בחינוך שלנו היום יש כזה דגש על זה שבעצם הוא כאילו די מבודדים אותו.
תראי, אם אנחנו הולכים לפי הגוף שלו, של הילד, אז אנחנו רואים שבאמת עד גיל שנתיים, אפילו שלוש, הוא לא משחק עם אף אחד.
נכון.
ואחר כך מתחיל להרגיש צורך במשחק,
גם אם הוא משחק, אני רק רוצה לדייק, גם אם הוא משחק, כי אמאות אומרות לי, אבל הוא כן משחק, להפך, הוא אפילו מתעניין כל הזמן באנשים וילדים, אבל הוא מתעניין בהם לא כאיזה דמות,
לקחת דוגמה,
כחפץ גם.
כן, כחפץ, או כדי לראות דוגמה.
וכאן אנחנו צריכים לראות איזה מין, הייתי אומר, קרש קפיצה להתפתחות החברתית דווקא. שבו אנחנו ננסה להכניס אותו בכל זאת לקבוצה, ולא לתת להם לשחק בפינות, כמו שנותנים בגן ילדים.
בנפרד.
או... כן, שזה לפי הטבע הם עושים. כי הם הולכים על זה לפי הטבע האגואיסטית שלהם. אלא בו אנחנו בכל זאת נתמודד עם הטבע האגואיסטית שלו, ונתחיל, אבל בתחכום יפה, נוח וטוב ורח ומתוק, כך להם, להראות להם איזשהו פעולות בכל זאת קבוצתיות. אינטראקטיביות. לא עם הגדול.
לא עם המבוגר.
לא עם המבוגר, כן, אלה ביניהם. או אפילו עם הגדול באמצע. האם אנחנו בזה, בכל זאת כבר בגילאים האלו, מתחילים ממש להשתיל בהם, הייתי אומר כך, או מילה אחרת, לא יודע.
כן, זה ממש להטמיע.
כן, להטמיע בהם. איזו גישה טבעית שיהיה אחר כך, כי ההרגל נעשה טבע שני. להשתיל בהם, להטמיע בהם, להטמיע בהם את הגישה הזאת לחיבור. אני לא יודע, לפי חומת הקבלה ודאי שזה ניתן לעשות.
למה אתה מתכוון לחיבור?
לחיבור עם האחרים, שהוא יבין.
לקשר קרוב.
לקשר הקרוב.
לרצות כל הזמן שיהיו איתו.
להדדיות, לאינטראקציה, לאינטגרציה בקבוצה, לקומוניקציה אולי לא במילים, אז בכל מיני דברים, להביא להם איזשהו אפלות שאי אפשר אחד בלי שני, דווקא בשני קצוות, אחד פה, אחד שם, להראות להם שזה עושה כאן וזה עושה כאן, אז הם...
בגילי שנתיים שלוש, כן?
אפילו לא, פחות מזה. אני מדבר עד גיל שלוש. מגיל שלוש ועלה הוא כבר מבין את זה, שכדאי לו את זה לעשות בצורה אגואיסטית. האם אנחנו נתחיל לשחק איתו בצורה כזאת בגילאים הקודמים?
נגיד מעגל מוזיקלי או כל מיני כאלה דברים.
מחצי שנה ועלה, עד כמה שהוא מסוגל, כבר, כי לנשמה אין גיל, דיברנו על זה. כל הגבלות על הנשמה זה מתוך הלבוש החיצון שלה, שזה הגוף.
זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, מה שאתה מציע פה, זה לא כל כך משנה מה אנחנו עושים, כל עוד זה באמת יהיה תלות הדדית, אבל הכיוון שלנו, מה אנחנו רוצים ללמד, הוא שונה ממה שקיים היום. כי היום מה כן. שאנחנו רוצים ללמד, זה שילד יתפתח כמה שיותר מהר.
לפי כאילו... הטבע הגשמי שלו. אבל כן, אם אנחנו אבל... רוצים לפתח אותו...
אנחנו לא מפתחים כי... אותו בקשר עם אחרים,
כן.
למעשה.
אבל אנחנו מעט. רואים שבעולם הגלובלי הזה... של היום, שבכל זאת העולם הולך לקראת זה, שבלי זה אין לו שום סיכוי לשרוד, אז אנחנו צריכים אדם שהוא יהיה יחידה חברתית. שהוא יהיה יחיד, המיוחד, אבל בייחודיות שלו שהוא יוסיף לחברה. והבין ויכיר בזה שדווקא הקשר שלו עם החברה, זה מה שמציל אותו ומציל כל החברה, ונותן לו את הביטחון וסגסוג וכו'. ולכן אם אנחנו נוכל לפתח... הגישה הזאת מלכתחילה בילד, עוד לפני שכדאי לו מיצר רע מהאגו שלו להתחיל להתקשר עם אחרים. כי אחר כך הוא בא, הוא תופס, הוא לוקח, הוא נותן מעין ברירה, אחר כך באים משחקים משותפים, אבל כל זה...
תורות.
כן, אבל כל זה על פני האגו הגדול כבר שמתפתח. בוא אנחנו נתחיל בו עוד לפני שהאגו הזה מתפתח בו. הגשמי.
אז נתחיל מה? לתת לו להרגיש?
לתת לו להבין ששיתוף הפעולה מביא להצלחה.
אם אמא עליו, איפה האמא בתפקיד פה? בפנים, כי אמרנו עד גיל שלוש הוא נמצא בקרבת אמא, אז אמא צריכה להשתתף בכל ההפעלות יחד איתו.
כן, זה ברור. עכשיו מי יפעיל את
זה? האם זה מספיק שהוא יהיה מול אמא? אם זה בן יחיד, והוא נמצא בעיקר בבית.
לא, הייתי אומר...
לא, צריך עוד אינטראקציה. זה לא שיש.
אם אני התכוונתי שבאינטראקציה, אם אני נמצאת גם, נגיד מעגל של 10 ילדים...
ודאי שהם לא יוכלו להפעיל את ה... בגילאים כאלה הם לא...
גם לא הם.
לא מסוגלים להפעיל שום דבר. כי שוב, אנחנו... ההסתכלות היא פשוטה. נשמה בפנים היא בוגרת, הגוף מבחוץ הוא הגבלה.
אנחנו כאילו מדברים על הנשמה.
כן.
במשחק. המשחק יכול להיות אותו משחק, אבל הכוונה היא אל הנשמה.
כן.
אבל בזה, בעצם מה שקורה בזה, אם הבנתי נכון, אנחנו טבעית, מבחינת הטבע, גיל שלוש, ילד לא תופס סביבה. אבל אם אני מתחיל לעבוד איתו ככה, אז אני לאט לאט משנה לו את הטבע, באמצעות ההרגל שהוא...
הוא תופס סביבה, רק... שוב.
כן, עדיין לא בצורה של תן וכך, אלא רק
אנחנו
כך.
אנחנו צריכים לראות תמיד שיש לו שתי שכבות. בשכבה פנימית, הוא תופס את הכל, והוא מבין את הכל, ומרגיש את הכל, יש לו פילוסופיה פנימית, הוא מסתכל עלינו, הוא לא מבין איך אנחנו בכלל מתנהגים.
מגיל אפס.
מגיל אפס. הוא מסתכל עלינו, אנחנו לא מודעים לזה, זה אנחנו עברנו את הדברים האלה, אבל לא מודעים. הוא מסתכל עלינו, הוא לא מבין איך, למה אנחנו מתנהגים בצורה כזאת.
צורה כזאת אגואיסטית?
טיפשית אפילו, הייתי אומר.
למה אנחנו פוגעים אחד בשני?
כן.
עושים
את העולם? לא, 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 לא על זה. בכלל.
אז מה הוא?
הכל מה שאנחנו עושים. כאילו יש איזה מין תחושה פנימית בילד, נו, אני כבר לא מדבר על יחסים בין בני אדם ואליו. הוא מסוגל, כן, הוא מסוגל לראות כל אחד ולתת ציון לכל אחד ואחד, מי הוא, מה הוא, ביחס אליו, לענייננו, אם אנחנו נתחיל לפתח בו גישה קבוצתית, חברתית, אז אנחנו נראה שהוא יכול לקבל תועלת מזה, וזה יירשם לו בתוך ההכרה ובתת הכרה, כטבע נעשה, כהרגל נעשה טבע שני, שטוב להיות מחובר עם האחרים. עוד לפני שהאגו שלו גודל כלפי הזולת.
ורוצה לעצמו.
כן. ואז אנחנו כאילו נקדים תרופה למכה.
כשאתה מדבר, אני נזכרת שכילדה קטנה, היו לי כל מיני תחושות מאוד ברורות באמת, גם מאוד קטנה אפילו, 3, 5, לא יודעת אם 3, אבל 5, היו לי כן תחושות ברורות לגבי מבוגרים, מעבר לדברים שהם אמרו. לזה אתה מתכוון, מין תחושות
כן.
פנימיות כאלה, שאנחנו
כן.
יודעים מה הם באמת הם התכוונו, או הם נראים לנו יפים או לא יפים, לא רק לפי חיצוני.
אנחנו אלא... מסתכלים עליהם בעיניים שלנו, אבל בהחלט הילד הוא... הוא ממש הוא מסתכל עלינו מבפנים בצורה מאוד בוגרת.
אוקיי. אז בעצם בתוך המפגשים צריך לתת להם את החוויה של ביחד זה נעים, ביחד זה יותר טוב.
לא רק ביחד זה נעים ויותר טוב, אלא ביחד יכולים להשיג כל דבר מה שהוא רוצה להשיג, שזה יהיה דרך השני, דרך כמה שהם מוכנים לתת לו, בתנאי שהוא עושה ככה, ואז ללמד אותו דברים האלה, בצורה אינסטינקטיבית, בצורה מכנית, שהוא לא מבין אולי, כאילו לא מבין, או כן אנחנו חושבים שמבין, זה לא חשוב, שזה יירשם אצלו כאיזה מין התנהגות הנורמלית, האינסטינקטיבית, הרגילה. אני רוצה לקבל את זה, אני רוצה לקבל את זה, אני רוצה להשיג את זה, אני משחק כך או כך, על כל פעולה ופעולה שלי, אני חייב גם כן להשתתף, לקחת בחשבון את השני, לתת ולקבל, יחד להגיע וכן הלאה.
אז זה לחשוב אחד על השני, זה לעזור אחד לשני, זה כל הזמן גם,
כל הזמן
גם להרגיש.
כן, עד כדי כך שפשוט אי אפשר שום דבר לעשות בלי השתתפות.
אז יש לי שתי שאלות בעניין הזה. האם זה דומה לזה שהרבה פעמים כשאימהות ניגשות לשולחן, אז הן לא מתיישבות ואוכלות, אלא הן מתיישבות, מגישות לכולם ואז אוכלות? האם זה קשור לזה? או שזה לא בדיוק זה? לא בדיוק. ושאלה אחרת שביקשו ממני כבר הרבה זמן לשאול זה לגבי תאומים. יש לי תאומות בבית, והרבה הורים לתאומים רואים שתאומים גדלים כמערכת. הם אף פעם לא לוקחים לעצמם בלי שהם נותנים גם לשני. גם אם יש יחסי קונפליקט, ויש לפעמים קונפליקטים ביניהם, הם כל הזמן גם בודקים איפה השני, הם כל הזמן גם מרגישים אחד את השני. האם משהו קצת כזה, אתה מתכוון?
כן, קרבה כזאת, מאוד יפה.
והאם בהקשר הזה...
העיקר שזה יירשם אצלו בזיכרון, בחושים, בהבנה, בהשגה, בהכרה, ממש בפנים זה יחרות שכל פעולה ופעולה טבעי שהיא נעשה יחד או דרך מישהו או בעזרת וכן הלאה, ואני על זה נותן ועל זה מקבל, וככה באינטראקציה רק אנחנו עובדים. אני אחד לבד, אין דבר כזה. אנחנו בזה מכינים את הילד לחיים אחרים לגמרי.
זה באמת
תפיסת מציאות אחרת. קל לו, בטח. הוא בכלל, הוא עם העולם יהיה, את יודעת איזה איש כישרוני וקשר וחברתי וכל המקצועות ש...
הוא יהיה מאוד חברתי, למה הוא יהיה דווקא כישרוני? אם הוא כל הזמן יחשוב גם על אחרים ולא רק על עצמו... הוא יהיה כל הזמן בקשר.
כן, הוא יוכל
לעשות... למעשה הוא לא יוכל בלי קשרים,
כן,
ילד כזה.
כן, אבל תראי, יש לנו המון מקצועות והמון דברים, פעולות שאנחנו צריכים אנשים כאלו, ואין לנו בחברה. כולם אגואיסטים, כל אחד מושך לעצמו, ו...
ומשיגים פחות.
כן, ואנשים כאלו, אם הם יגדלו ואחר כך יבואו באמת לניהול החברתי, זה ישנה את זה.
בהקשר הזה, ספציפית לגבי תאומים, האם כדאי להפריד אותם מתישהו?
כן,
אני לא יכול להגיד.
קשה לדעת, אה?
כן, תאומים, לא, קודם כל לא לעשות כאן שום דבר מלאכותי. אם יש מצד הטבע משיכה, אז הם שיגדלו כך. אבל כדאי, ודאי שלערבף אותם עם אנשים אחרים, אחרת הם לא ידעו שבכלל כל העולם הוא רק בתאום.
נכון. לפעמים זה גם יוצר איזה משהו כובל.
מוגבל, כן.
כמו איזה חוט כזה שמקשר אותם וזה מגביל. לפי הקבלה, באיזה גיל בעצם פעוטות תופסים את מערכת הקשר ביניהם הגלובלית יותר? כאילו, רק בגיל 3?
מה זה?
הגלובלית, כאילו, אם אנחנו נשים הרי ילדים צעירים מאוד בקבוצה, אז הם, כמו שאתה מציע, עד גיל 3, אז בעצם הם קולטים חלקית אחד את השני.
כן.
ומעבר לגיל 3, האם יש משהו ככה מאוד רחב וכללי שהם תופסים?
בעצם באיזה גיל מתייצבת תפיסה של יש עולם שאני קשור אליו ואני נמצא בו ואני קשור לאנשים אחרים?
זה תלוי סביב איזה אנשים הם נמצאים. יש כאן מקום לגירוי, מאוד חשוב. תראו במדרש המשחקים, התינוקות, הילדים הקטנים מסתכלים על הגדולים מה שהם עושים, הם גם כן מאוד רוצים. לפעמים אני שומע, הוא ממש צורח שהוא רוצה גם כן על הנדה הזאת גבוהה ומחזיקים אותו בכוח.
אז כמות הגירוי היא זו שמשפיעה על התפיסה שלהם, לא משהו
כזה. בכלל, כמו שאנחנו בחיים שלנו, הכל בא על ידי הקינה. כל ההתפתחות הטובה היא על ידי הקינה, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. שיהיו דוגמאות טובות, שהוא יקנה.
שהוא יקנה וירצה להיות כמו.
כן, אין יותר מכובד בעיניו כאח גדול, כמשהו ככה, קצת יותר גדול ממנו.
כן, כן.
זה ברור.
יש איזו תפיסה של האימהות, לפחות סביבי, אבל יש גם נתונים מחקרים שאומרים שילדים מתפתחים קצת יותר מהר היום, שהגילאים השתנו. האם זה נכון, לדעתך?
אנחנו רואים שזה ודאי כך. יש כאלה שחושבים שכאן זה עניין של האוכל שלנו, שאנחנו אוכלים הכל מהמזון או המעובד, אבל לא, אנחנו מגיעים לתהליך שהוא כבר מתקרב לזה שאנחנו צריכים לעלות למימד אחר, כבר אנחנו אפילו באיחור, ולכן הדור כבר לא דור הראשון, זה מאמצע המאה הקודם כבר ילדים מתחילים להיוולד ולדרוש ועם תכונות מיוחדות לעולם החדש. כן, גישה שלהם, תפיסה שלהם, הייתי אומר, הדרישה, כן, היא לעולם הרחב, ללא גבולות, ללא גבולות בזמן תנועה ומקום. הם בעצם הדרישה הפנימית, הייתי אומר, המשיכה הפנימית שלהם לעולם שהוא מעל המימדים שלנו. ולכן אם אנחנו נתחיל לספק להם גם כן ידיעות על תפיסת המציאות עד כמה שיותר מוקדם, אני חושב שמגילאים הקטנים ביותר, מגיל לפחות 6, 7, 8, שאם אנחנו נתחיל לספר להם על דברים האלה, הם יקבלו את זה בצורה מאוד מאוד טבעית. והתחיל אצלם גם כן ברגש ובשכל להיבנות הקשרים שהם באמת מתאימים למימד העליון. כמו שכלפי החברה לעשות להם חינוך ככה, מגיל הרך, מגילאים האלו, נגיד מגיל 6 הייתי, שצריכים כבר להתחיל לספר להם על המימד העליון. מעל זמן תנועה ומקום.
ועד גיל 6 לספר להם על פשוט טבע? או איך, אם מגיל 6 מספרים שיש עוד מימד, אז עד גיל 6 איך נכון לספר על המציאות הזו?
גם כן, אבל לא לתת דגש ולא לפתוח להם כאילו, לא שלפתוח או לא לפתוח, יש כאן...
מבחינה פסיכולוגית זה מאוד מסוכן, כי עוד אין תפיסה של המציאות עצמה, אז להתחיל לדבר על מציאות אחרת.
זה מאוד גרוע אם יש תפיסת המציאות הזאת, כי היא מכולה שקרית.
המציאות שלנו.
כן.
אבל מצד אחד, אבל הם כן צריכים ללמוד אותה קודם לפני שהם לומדים שהיא שקרית, לא?
למה?
כי הם לא חיים בה.
לא, שיחיו בשני העולמות.
מאיזה גיל הם יכולים? בלי שזה יפחיד אותם.
לא להפחיד, הם דווקא אוהבים את הפחדים, אבל אין בזה שום פחד. הם דווקא אוהבים את סרטי יומה, ושאחד מרביץ את השני, וילדים הם בלי רחמנות. אצלם זה קצת אחרת משלנו. אנחנו כבר עם ה... אז הייתי אומר כך, שההפך, אם עד כמה שמוקדם יותר אנחנו נותנים לילד כל הכלים, הוא מקבל את זה בצורה עטיבית יותר, ולכן אצלו זה לא בעיה להבין את הדברים, להרגיש את הדברים, אפילו להרגיש את הדברים, אבל לפחות לקלוט אותם כדבר המצוי, כדבר הטבעי. שאנחנו מספרים לו על העולם, אנחנו חושבים שמה שאנחנו יודעים הוא גם כן שידע, הוא גם כן יבין, זה בשבילו גם כן המציאות. אם אני מספר לו, אם אני מספר לו על אמריקה או על איזשהו,
זה לא קונקרטי, הוא לא רואה.
מה ההבדל בין זה למה שאני מספר לו, שיש עוד עולם עליון, שיש תפיסת המציאות אחרת?
תפיסת המציאות שתהיה לו, זה בדיוק ההבדל. אבל זה לא דברים שהוא יכול לראות אותם. באמריקה אתה צריך לעצור. אני רק אמרתי לשאול שלאמריקה הוא יכול להגיע. גם לעולמות העליונים הוא יכול להגיע.
יש לנו על מה עוד לדבר, אני רואה.
כן, אנחנו נמשיך את זה בתוכניות הבאות. בכל מקרה הייתה לנו תוכנית לדעתי מרתקת. לא חשבתי שנוכל לפתוח אחת כדי כך. באמת פתחנו מאוד מאוד יפה את הגיל הזה, שהיה מבחינתי קצת אניגמטי וסגור. פתאום הוא ככה כמו פרח נפתח על התחושה המיוחדת של ילד בגיל הזה. הוא מסתכל עלינו ומרובד יותר פנימי שקיים בו. כי לנשמה אין גיל, הוא כבר שופט אותנו וחושב בצורה שונה על החיים. כבר יש לו איזושהי תפיסה שמתחילה להתגבש וצריך לעזור לו לגבש אותה. איך לעזור לו לגבש אותה? אמרנו מגיל 0-3 כבר כדאי להתחיל לנסות לדבר איתם, ולא לדבר איתם אלא לשתף אותם במשחקים, בהדדיות, בתחושה שאני תלוי בילדים אחרים, שדברים שאני עושה יחד עם ילדים אחרים מסבים לי אולי יותר תענוג, ואני יכול להשיג דברים בזה שאני משתתף עם ילדים אחרים, להכניס אותם האווירה הזאת. זה נכון שבגיל הזה הוא זקוק יותר להם עד גיל 3, אבל כבר עם האם אפשר מה שנקרא לפרוץ את גבולות הבית ולהתחיל לבנות, להרחיב את הבית הזה גם לסביבת הילדים בני גילו, וממש לחרוד בו לאט לאט כטבע שני לפני שמתפתח בו טבע אגואיסטי שלו, שחיבור זה דרך נכונה לגשת אל המציאות. ודיברנו לדבר איתם כאילו הם גדולים ולא קטנים, דווקא בזה שנורים איתם כאילו הם ילדים קטנים אנחנו מצירים את ההתפתחות שלהם. ודיברנו עוד על המון דברים, על תפיסת מציאות שצריך להתחיל לדבר איתם מגיל 6, מציאות יותר עליונה ורחבה. בקיצור, כדאי לצוות תוכנית הזאת פעם נוספת. אז תודה רבה לך לימור, תודה לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לכם, להתראות.